שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף למד ב', אנחנו מתחילים בדף למד א', עמוד ב' במשנה למטה. אומרת המשנה, זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. ועל פי המשך המשנה, מסתבר שהם באים או אחד מול השני, או שהם הולכים אחד בצד השני. נשברה כדו של זה בקורתו של זה, הדין שפטור מפני שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך. אבל במקרה שהם הולכים אחד אחרי השני, היה בעל הקורה הראשון ובעל החבית אחרון, אם נשברה החבית בקורה, פטור בעל הקורה. מסביר רש"י, מפני שזה בעל הקורה היה מהלך כדרכו, ובעל החבית שנכנס בו מאחורה מיהר ללכת. הפכנו דף, ואם עמד בעל קורה, אז הדין שהוא חייב בנזק שנגרם לחבית. ואם אמר בעל הקורה לבעל החבית בשעה שהוא עמד את האזערה עמוד, אז הדין שהוא פטור. ובמקרה ההפוך, אם היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון, אז אם נשברה החבית בקורה, חייב בעל הקורה, כי הוא לא שמר מרחק, ואם עמד בעל חבית, ובעל הקורה נכנס בו מאחורה, פטור יהיה בעל הקורה. אבל, ואם אמר בעל החבית לבעל הקורה בשעה שהוא עמד את האזערה עמוד, אז בעל הקורה יהיה חייב. וכן אותו עיקרון כאשר זה בא בנרו וזה בפשטנו. ומביאה הגמרא שאלה שקשורה למשנתנו. בא מיני, שאל רבא בר נתן מרבונה את השאלה הבאה. אדם המזיק את אשתו בתשמיש המיטה, מהו הדין? ומפרט רבא בר נתן את צדדי הספק. האם אנחנו אומרים שכיוון דברשות כעביד הוא פטור, שכיוון שהתשמיש מותנה בהסכמת האישה, אז הוא פועל ברשות ולכן הוא פטור על הנזק? או דילמה או אולי, למרות שהוא עושה ברשות, היא באה אלי עיוני. היה עליו לעיין ולשים לב למעשיו, ולכן הוא יהיה חייב על הנזק. אמר לי, ענה לו רבונה, תנטועה. תשובה לכך תמצא במה ששנינו במשנה שלנו. שאמרה המשנה שכשבעל הקורה פגע בבעל החבית הוא פטור מלשלם, והנימוק לדבר שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך. וכך גם המזיג את אשתו בתשמיש המיטה, כיוון דברשות כעביד יהיה פטור. דוחה את הדברים, אמר רבא. יש לחייבו משום הקל וחומר הבא. ומה יער? שזה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס, ובכל זאת נעשה כמי שנכנס לרשות חברו וחייו. והכוונה לרוצח בשגגה שכתוב בתורה, ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו ומת, הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי. והיער הוא מקום שגם לחוטב עצים יש רשות להיכנס, וגם לנרצח יש רשות להיכנס. ובכל זאת אמרה התורה שהחוטב עצים הוא כמי שנכנס לרשות חברו, והוא חייב להיזהר שלא לפגוע בחברו. וכיוון שהוא לא נזהר מספיק והוא רצח את חברו בשוגג, אז הוא חייב גלות. אז זה הבעל שלרשות חברו, דהיינו לרשות אשתו הוא נכנס, לא כל שכן שעליו להיזהר, ואם הוא הזיק הוא יהיה חייב לשלם. מקשה על כך הגמרא, אלא הקטני, אז כיצד תסביר את מה שכתוב במשנה, שבעל הקורה פטור מלשלם על הנזק שהוא גרם לחבית, מפני שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך. עונה על כך רבה, הטעם, שם במשנה מדובר, שתרווי הוא כעדה דיינינו, ששניהם נוסעים באחריות שווה לשבירת החבית, שהרי שניהם הלכו כדרכם ברשות הרבים, כך שגם בעל החבית בעצם סייע בשבירתה. לעומת זאת אחר, כאן בבעל שהזיק את אשתו בתשמיש המיטה, איהו כעביד מעשה. הבעל הוא האקטיבי בעשיית המעשה, והאישה לא עושה כלום. ולכן הבעל חייב לשלם על הנזק. מקשה על כך הגמרא, והיא האישה לא עושה כלום, והאקטיב את הלשון הבאה בפרשת הריות. כי כל אשר יעשה מכל התואבות האלה, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. והנפשות העושות מתייחס גם לנואף וגם לנואפת. מתרצת הגמרא, הנאה לתרווי ואיתלו. לשניהם, גם לנואף וגם לנואפת, יש הנאה, והתורה הענישה על מעשה ההנאה. אבל כדי שמזיק יהיה פטור מהנזק שהוא גרם, צריך שגם הניזק יהיה אקטיבי, ובמקרה שלנו, איהו מעשה ודכעביד. רק הגבר עושה את המעשה בצורה אקטיבית ולא האישה. ציטוט מהמשנה, היה בעל קורה ראשון וכו'. אמר יש לקיש, שתי פרות ברשות הרבים, אחת רבוצה ואחת מהלכת. אם בעתה הפרה מהלכת ברבוצה, הדין שהיא פטורה, אבל להפך, אם הרבוצה בעתה במהלכת, הדין שהיא חייבת. עד לכאן דברי ריש לקיש, ואומרת הגמרא, לימה מסייע לי, אולי המקרה הראשון במשנה שלנו מסייע לדברי ריש לקיש, שאמרה המשנה, היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון, אם נשברה החבית בקורה, בעל הקורה פטור, ואם עמד בעל קורה ולכן נשברה החבית, בעל הקורה חייב. עד לכאן ציטוט המשנה ומוכיחה הגמרא, והאחה. והרי כאן במשנה, דקרבוצה במהלך דמי, שבעל הקורה שעמד, זה דבר משונה, שהרי אין דרך לפוש ברשות הרבים, וזה מקביל למקרה עליו דיבר ריש לקיש, שיש פרה רבוצה, שזה דבר משונה, שהרי אין דרך לרבוץ ברשות הרבים, וקטני חייב. ואמרה המשנה שבעל הקורה חייב על הנזק שנגרם לבעל החבית, וזה סייעת על הדין השני שאמר ריש לקיש, שאם הרבוצה באתה במהלכת, הדין שהיא חייבת. דוחה הגמרא ואומרת, ותסברה הסייעי בעיה? האם אתה סבור לומר שיש סיוע מהמקרה במשנה לדברי ריש לקיש? לא רק שלא מסתייע דלא מסייעי, אלא מקשנא מקשיא. לא רק שמהמשנה אין סיוע לדברי ריש לקיש, אלא להפך, יש עוד קושייה על דבריו. שהראתה מה שאמר ריש לקיש, שהרבוצה חייבת זה מפני דבעתה הרבוצה במהלכת. אבל מזה נדייק, שאם הוזקה המהלכת ברבוצה באופן של ממילא ולא בגלל שהיא בעתה בה, הדין יהיה שבעל הרבוצה יהיה פטור מלשלם על הנזק. והמתנית נדל ממילא וקטני חיה, ולעומת זאת במשנה, הנזק נגרם כתוצאה מזה שבעל הקורא עמד ובעל החבית נכנס בו, כך שהנזק נגרם באופן של ממילא ולא באופן מכוון. ואמרה המשנה שבעל הקורא חיה, וזה סותר את הדיוק שאמרנו מדברי ריש לקיש. מתרצת הגמרא, מתניתין, במשנתנו מדובר, דפסקה לאורך כשילדה. הקורא מפסיקה, דהיינו חוסמת את הדרך כשלד של בהמה, זאת אומרת שהיו ראשיה לרוחב הדרך. כך שאין דרך לבעל החבית לעבור את הקורא בלי לפגוע בה, ולכן בעל הקורא יהיה חייב. מה שאין כנאחה, כאן בדברי ריש לקיש, שדייקנו שדווקא כאשר הבהמה הרבוצה בעתה במהלכת היא חייבת, אבל אם היא לא בעתה בה, אלא המהלכת נתקלה בה והוזקה ממילא הדין שפטור, מדובר כגון דרבעה בחד גיסה, שרבצה הבהמה בצד אחד של הדרך, ולכן היא באה אלה לסיגוי בידך גיסה. היה לבהמה המהלכת לעבור ללכת בצד השני של הדרך. ומכיוון שהיא לא עשתה את זה, אז היא גרמה לעצמה את הנזק. כך שאין סתירה בין המשנה לדברי ריש לקיש, אלא ממשיכה הגמרא, ניתן לומר שהסייפה דמתניתין מסייל אל ריש לקיש. דקטני בסייפה של המשנה שלנו, היה בעל חבית ראשון ובעל קורא אחרון, במקרה ונשברה החבית בקורא, חייב בעל הקורא, ואם עמד בעל החבית, ובעקבות כך נשברה החבית בקורא, פטור בעל הקורא. עד לכאן הציטוט מהמשנה ומדייק את הגמרא, והאחה, והרי כאן במשנה, דקמהלכת ברבוצה דמי וקטני פטור. בעל החבית שעמד הוא מקביל לבהמה שרבוצה ברשות הרבים, ונגרם לו נזק על ידי בעל הקורא שמהלך אחריו. ואמרה המשנה שבעל הקורא פטור. וזה סייעת על הדין הראשון שאמר ריש לקיש, שכאשר אחת רבוצה ואחת מהלכת, ובעתה מהלכת ברבוצה, היא פטורה. דוחה הגמרא שאין בדברי המשנה סייעת על ריש לקיש, מפני שמתניתין דקי אורחי כמסגי. במשנה מדובר שבעל הקורא הולך כדרכו, ואין כאן שינוי שבגינו נגרם הנזק, ולכן הוא פטור. אבל כאן בדברי ריש לקיש לעומת זאת, אומרת לה, הפרה הרבוצה לפרה המהלכת, נאי דאית לך רשות לסיגוי עליי. אמנם כיוון שאני רבוצה ברשות הרבים, אז יש לך רשות ללכת עליי. אבל לבעותי בי, לת לך רשותה. לשנות מדרכך ולבעות בי, אין לך רשות, ולכן על זה את חייבת. ואומרת המשנה, שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, או שאחד מהם רץ ואחד מהם מהלך, או שהיו שניהם רצים. והזיקו זה את זה, בכל שלושת המקרים הללו שניהם פטורים. והגמרא תפרש מדוע. ואומרת הגמרא, מתניתין משנתנו, היא דלא כשיטת איסי בן יהודה, דתניה, ששנינו בברייתא, איסי בן יהודה אומר, אדם שרץ ברשות הרבים חייב במידה והוא גרם נזק, מפני שהוא משונה. כי אנשים לא נוהגים לרוץ ברשות הרבים. ומודה איסי, שבערב שבת בין השמשות, שאדם רץ שגרם נזק לאדם אחר שהוא פטור, מפני שרץ ברשות. והגמרא בהמשך תסביר, מדוע יש רשות לרוץ בערב שבת? והמשנה שלנו לעומת זאת פטרה אדם שרץ ברשות הרבים מלשלם על הנזק. מביאה הגמרא פסיקה שאמר רבי יוחנן הלכה כאיסי בן יהודה. ומקשה הגמרא ומי אמר רבי יוחנן האחי כך שהלכה כאיסי בן יהודה, ואמר רבי יוחנן שיש כלל שאומר הלכה כסתם משנה ותנן. ואם כך הלכה כמשנתנו שאמרה אחד רץ ואחד מהלך או שהיו שניהם רצים פטורים. מתרצת הגמרא שאין סתירה בין משנתנו לדברי איסי בן יהודה, מפני שמתניתין משנתנו בערב שבת בין השמשות היא מדברת. ממאי ומה הוכחה לכך? מדקטני, מזה שכתוב במשנה, או שהיו שניהם רצים פטורים. על כך נשאלת השאלה, התו למה לי? לשם מה הייתה המשנה צריכה להביא גם את הדין השלישי? השתה שהרי עכשיו אמרה המשנה את הדין השני, אחד רץ ואחד מהלך שהוא פטור. ושם מדובר שהרץ שינה מהדרך הרגילה, לעומת המהלך שלא שינה מהדרך הרגילה, ובכל זאת אמרה המשנה שהרץ פטור. אז את הדין של שניהם רצים שהם פטורים מבעיה, האם יש צורך לומר את זה? אלא בהכרח, אומרת הגמרא, הכי כאמר, כך צריך להסביר את המשנה. שהדין שאמרה המשנה אחד רץ ואחד מהלך פטור, במה דברים אמורים? בערב שבת בין השמשות, אבל ביום חול, אם אחד רץ ואחד מהלך, הרץ יהיה חייב כיוון שהוא שינה. ואז יש חידוש בדין השלישי שאומר את המשנה, שכאשר שניהם רצים אפילו בחול הם יהיו פטורים, משום ששניהם שינו מהדרך הרגילה. אמר מר, ציטוט מהברייתא, ומודי איסי בערב שבת בין השמשות שהוא פטור מפני שרץ ברשות, ועל כך שואלת הגמרא בערב שבת מהי ברשות איקה. איזה רשות מיוחדת קיימת בערב שבת, שדווקא מי שרץ בערב שבת, דהיינו לצורכי שבת, נחשב רץ ברשות, לעומת אדם שרץ לצורך מצווה שלא קשורה לשבת, שהוא כן יהיה חייב על נזק שהוא גרם? עונה הגמרא, כדי רבי חנינה, דאמר רבי חנינה, הפכנו דף, בואו ונצא לקראת קלה מלכתה, ואמר לה, ויש אומרים שהוא אמר, בואו ונצא לקראת שבת קלה מלכתה, כאדם המקבל פני מלך. וכשם שיש מצווה לרוץ לקראת המלך, כך גם הריצה לכבוד שבת המלכה נחשבת כמצווה. רבי ינאי לעומת זאת, לא היה יוצא לקראת השבת, אלא להפך, היה מתעטף בבגדים יפים וקי ועומד על מקומו ואמר, בואי קלה, בואי קלה. ואומרת המשנה, ונקרא לפי הגאות הבך, אדם המבקע עצים ברשות היחיד שלו והזיק ברשות הרבים, או שביקע את העצים ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד של אחרים, או שביקע את העצים ברשות היחיד שלו, והזיק ברשות היחיד של אחר, הדין בכל המקרים הללו שהוא חייב. ונשאלת השאלה, מדוע המשנה הייתה צריכה לומר את שלושת המקרים הללו? ועל כך אומרת הגמרא, וצריכה, היה צורך למשנה לומר את כל שלושת המקרים, ומבאר את הגמרא. דאיתן, האם המשנה הייתה אומרת רק את המקרה של המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים שהוא חייב, הייתי אומר שזה משום דשכיח הרבים. שהיות שברשות הרבים מצוי שיש הרבה אנשים, אז היה עליו חובה לעיין ולהיזהר יותר שהגרזן לא יעוף לשם, כי הסיכוי שאם הגרזן יעוף לשם הוא יפגע במישהו, סיכוי גבוה. אבל הסיכוי שהגרזן יעוף מרשות הרבים לרשות היחיד ויפגע במישהו דלא שכיחי רבים, שברשות היחיד לא מצויים הרבה אנשים, הוא סיכוי נמוך. אימא, אז אולי תאמר שבמקרה כזה הוא לא יהיה חייב. לכן הייתה המשנה צריכה לומר, שגם המבקע מרשות הרבים לרשות היחיד חייב. מצד שני, והיא טענה, אם המשנה הייתה אומרת רק את המקרה של מרשות הרבים לרשות היחיד שהוא חייב, הייתי אומר שזה משום דמעיקרה שלא ברשות העביד. הסיבה שהוא חייב זה מפני שמראש הוא עושה את החטיבת עצים במקום שאסור לו, שזה רשות הרבים. אבל אולי כאשר הוא חוטב את העצים ברשות היחיד, והגרזן אף מרשות היחיד לרשות הרבים, שבמקרה כזה דה ברשות עביד, הוא הרי חוטב את העצים ברשותו, שזה דבר המותר. אימא, אז אולי תאמר שהוא לא חייב. לכן הייתה המשנה צריכה לומר, שגם מרשות היחיד לרשות הרבים הוא חייב. והיא תנא הנח תרתי, ואם המשנה הייתה אומרת את שני המקרים הללו, אז הייתי אומר, למה הוא חייב? המשום דשכיחי רבים, והמשום דשלא ברשות. שכאשר אף הגרזן מרשות היחיד לרשות הרבים הוא חייב, משום שהיה עייב לעיין, ולהיזהר שהרי הסיכוי שזה יפגע במישהו ברבים הוא גבוה יותר, והסיבה שהוא חייב כאשר הגרזן אף מרשות הרבים לרשות היחיד, זה משום שהוא חטב במקום שהוא לא מורשה. אבל אולי במקרה שהוא חוטב ברשות היחיד, והגרזן אף מרשות היחיד שלו לרשות היחיד של אדם אחר ופגע בו, ששני הטעמים לא קיימים, גם דלא שכיחי רבים שהרי זה רשות היחיד אחרת, וגם הוא מעיקר הברשות, שהוא חוטב ברשותו וזה דבר המותר, אימא, אז אולי תאמר שבמקרה כזה הוא לא יהיה חייב. ולכן הייתה המשנה צריכה לומר גם את המקרה השלישי. ומביאה הגמרא, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. אדם הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות הנגר, ונתזה בקע, דהיינו חתיכת עץ, וטפחה על פניו ומת אותו אדם, הדין שהנגר פטור מגלות. ואם נכנס האדם ברשות הנגר לחנות הנגר, הרי שהנגר חייב. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מהי חייב? למה התכוונה הברייתא כשהיא נקטה לשון של חייב במקום לומר גולה? עונה על כך, אמר רבי יוסי בר חנינה, שהברייתא התכוונה לומר שבמקרה שהבקעת לא הרגה את האדם אלא הוא הוזק ממנה, אז הנגר חייב בארבעה דברים, שהם נזק, צער וריפוי ושבט, שכיוון שהוא נכנס ברשות לחנות הנגר, אז הנגר היה פושע בזה שהוא לא נזר. אבל תשלום של בושת הנגר לא צריך לתת לו, כי אדם לא מתחייב בתשלום בושת עד שהוא התכוון לבייש. ועל פי זה נאמר שגם ברישה של הברייתא, כאשר האדם נכנס שלא ברשות לחלות הנגר והוזק, הנגר פטור מלשלם על ארבעת הדברים, דהיינו צער, ריפוי, שבט ובושת, מפני שהנגר לא פשע, אבל על הנזק הוא כן חייב לשלם לו, כפי שדרשנו מהפסוק פצע תחת פצע, לחייב אדם שמזיק באונס כאדם שמזיק ברצון. ופטור הנגר מגלות, כאשר הנכנס לחנותו שלו ברשות מת, לפי שאין זה דומה ליער, ששם אמרה התורה שהרוצח בשגגה חייב גלות, ומדוע זה לא דומה? שהרי יער זה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס. מה שאין כן בברייתא, זה שנכנס לחנותו של הנגר לרשות חברו נכנס. מקשה על כך אמר אבא, והרי זה בדיוק להפך, זה שהאדם נכנס לרשות חברו צריך היה לגרום לנגר גלות, והדבר נלמד בקל וחומר באופן הבא. ומה יער שחייבה התורה את החוטב שהרג בשגגה גלות, ושם מדובר שזה לדעתו נכנס וזה לדעתו נכנס, כי אף אחד מהם לא נטל רשות מחברו. ובכל זאת נעשה ההרוג כמי שנכנס לדעת חברו, שהרי הטילה התורה אחריות על חוטב העצים להיזהר שלא להרוג, והיות שהוא הרג הדין וגולה. אז זה שאמרה ברייתא שהוא נכנס ברשות לחנותו של הנגר, שלדעת חברו הוא נכנס, לא כל שכן שאם הוא נהרג על ידי הבקעת, שהנגר יהיה חייב גלות. ואם כן, קשה על רבי יוסי בר חנינה שאמר שהוא פטור מגלות. אלא אמר רבא, מהי הכוונה שאמר רבי יוסי בר חנינה שהוא פטור מגלות? הכוונה דלא סגי לי בגלות, שהדין שלו יותר חמור מרוצח בשגגה, כך שהוא לא יכול להסתפק בגלות כדי לחפר על הרציחה. והיינו טעמה ותעמוד רבי יוסי בר חנינה משום דהב עלי, משום שהמקרה הזה הוא לא שוגג קלאסי, אלא שוגג קרוב למזיד. שאומנם זה לא רצח בכוונה תחילה, אבל זה לא נחשב רצח בשוגג, כי הנגר היה צריך לעיין ולהיזהר שאין אדם בחנות. מייטיב מקשה על כך רבה, שהלקאה בבית הדין נעשית על ידי שמש בית הדין ברצועה רחבה של אור עגל שמחוברות לשתי רצועות קטנות של אור חמור. ואם הוסיף לו שליח בית דין לאותו אדם שחייב מלכות, רצועה אחת יותר ממה שעמדו בית דין שיכול הנאשם לקבל, ובעקבות כך הוא מת הנאשם, הדין שהרי זה השמש בית דין גולה על ידו. עד לכאן ציטוט המשנה ושואל רבה, והאחה, והרי כאן במשנה מדובר דשוגג קרוב למזידו. מפני דאיבאי עשו כהדעתי, היה שליח בית דין צריך להעלות על דעתו דמייטי אינשי בחד הרצועה, שיש אנשים שהוספת הרצועה תגרום למיטתם, וקטני ואמרה המשנה שבמקרה כזה הרי זה גולה. אז קשה על דברי רבא שאמר ששוגג קרוב למזיד דינו חמור והוא לא גולה. ענה על כך, אמר רב שימי מן ההרדעה, שמה שאמרה המשנה הוסיף לו רצועה אחת, אין הכוונה לרצועה נוספת על הרצועות שבהם הוא מכה, אלא דטאי במניינה, שהוא טעה במניין המלכות, והכוונה שהוא הלקה אותו מכה נוספת. בעקבות התשובה הזאת, תפח לרבא בסנדלה. הוא מביא על כך רשי שני פירושים, או שרבא נתן מכה על הסנדל של רב שימי, או שרבא באת עם הסנדל שלו ברב שימי. אמר לרבא לרב שימי, מה זה התשובה הזאת? אתו הוא מני? האם השליח הוא זה שמונה את המלכות? והתניה והרשנינו מפורש בברייתא, שהגדול שבדיינים קורא את הפסוקים ויפלה השם את מכותיך וגומר, שאלו הפסוקים שקוראים בשעת המלכות, והשני מהדיינים מונה את המלכות, והשלישי מהדיינים אומר את הציווי לשליח הכהו. אלא בעקבות כך אמר רב שימי מן ההרדעה, שמדובר דטעה דיין הגופי, שאכן מי שטעה במניין המלכות זה הדיין, ולכן הדין ששליח בית דין גולה, מפני שהוא שמח על מה שהדיין מונה, וממילא הוא שוגג גמור. ממשיכה הגמרא ומקשה מייטיבי, קושיה ממקור תנאי, על דברי רבא שאמר ששוגג קרוב למזיד דינו חמור והוא אינו גולה. שכך אומרת המשנה במסכת מכות, אדם הזורק את האבן לרשות הרבים והרג אדם שהיה ברשות הרבים, הדין שהרי זה גולה. עד לכאן ציטוט המשנה ומקשה הגמרא, והאחה, והרי כאן במשנה מדובר דשוגג קרוב למזידו, מפני דאיבאי אלי עשו כהדעתי, כי זורק האבן היה צריך להעלות על דעתו דברשות הרבים שריחי אינשי, שמצויים אנשים ברשות הרבים, ועל כן האבן שלו יכולה להרוג מישהו. וקטני ואמרה המשנה הרי זה גולה. מתרץ את הקושייה, אמר רב שמואל בר יצחק, שבמשנה מדובר בסותרת קוטלו, כך שהוא לא זרק בצורה אקטיבית את האבן לרשות הרבים, אלא האבן נפלה מהכותל שהיה סמוך לרשות הרבים והרגה אדם, אז זה לא שוגג הקרוב למזיד, אלא שוגג גמור. מקשה על כך הגמרא, איבא אלי יוני, אבל אם מדובר על כותל שסמוך לרשות הרבים, הוא עדיין נחשב שוגג קרוב למזיד, כי הוא היה צריך לעיין שאין שם אדם בשעה שהוא סותר את הכותל. עונה הגמרא שמדובר בסותר את הכותל בלילה. מקשה הגמרא, נו אז מה? בלילה נמי איבא אלי יוני. גם בלילה הוא צריך לבדוק שאנשים לא הולכים ליד הכותל שהוא מפרק. מתרצת הגמרא שניתן להעמיד בסותרת כותלו ביום ולא בלילה, אבל הכותל לא סמוך לרשות הרבים, אלא סמוך להשפה, שזה מקום שאנשים לפעמים באים ומתפנים שם, ולכן הוא נחשב שוגג גמור. ושואלת הגמרא, היי השפה איך היא דמי? באיזה סוג של השפה מדובר? איד השכיחי רבים, אם מדובר על שירותים ציבוריים שיש הרבה אנשים שמתפנים שם, אז מי זה דו? והיא לא השכיחי רבים, ואם לא רבים משתמשים בהשפעה הזאת, אז אנוסו. עונה על כך, אמר רב פאפה, לא צריכה אלא, לא נצריכה המשנה לדבר, אלא במקרה, בהשפעה עשויה להיפנות בלילה ואינה עשויה להיפנות ביום. ואיקה דמיקרי ויאטיב. ובדיוק ביום שהוא סתר את הכותל, הזדמן וקרה שאדם ישב באותה השפעה. אז מצד אחד, מייזיד לא הווי, הוא לא נחשב כמזיד, דהה ההשפעה הזאת אינה עשויה להיפנות ביום. אבל מצד שני, אנוס נמי לא הווי, הוא גם לא נחשב אנוס, דהה איקה דמיקרי ויאטיב. שהרי לעתים רחוקות, אדם כן מגיע ויושב ומתפנה שם ביום. וממילא הוא נחשב לשוגג ולכן הוא חייב גלות. עד לכאן מהלך הסוגיה היה על פי הגרסה שדברי רבי יוסי בר חנינה שהנגר חייב בארבעה דברים ופטור מגלות, נאמרו על הסיפה של הברייתא, שאדם נכנס לחנותו של הנגר ברשותו. אבל רב פאפה משמד הרבה, מתנה לה הרישה. הוא שנה את דברי רבי יוסי בר רבי חנינה על המקרה ברישה של הברייתא, שהנכנס לחנותו של הנגר שלא ברשות הנגר, ונדזה לו בקע, דהיינו חתיכת עץ, ותפחה לו על פניו, ומת אותו אדם, שהנגר פטור, ועל כך אמר רבי יוסי בר חנינה, שבמיטה ואותו אדם לא מת, אלא הוא זק, אז הנגר יהיה חייב בארבעה דברים, ופטור מגלות, כי גם במקרה הזה הנגר נחשב פושע, שאומנם הוא לא נתן רשות לאדם להיכנס, אבל הוא כן ראה שהוא מסתובב בחנותו, ולכן היה הנגר צריך להיזהר. ואומרת הגמרא, מן דמתנה להסיפה כל שכן הרישה, מי שגרס את דברי רבי יוסי בר חנינה, שהם נאמרו על הסיפה של הברייתא, שכאשר אדם נכנס ברשות הנגר לחנותו, הנגר פטור מגלות, מפני שזה לא דומה למקרה של היער, אז כל שכן שהדין שהוא פטור מגלות, נאמר גם הרישה של הברייתא, שהרשם הוא נכנס שלא ברשות, וודאי זה לא דומה למקרה של היער. לעומת זאת, אומן דמתנה להרישה, שזה רב פאפה משמד הרבה, הרי שדווקא כאשר הוא נכנס לחנות שלא ברשות, הדין שאם הוא מת, הנגר פטור מגלות. אבל הסיפה, במקרה שמובא בסוף הברייתא, כיוון שאותו אדם דברשות הנגר הוא נכנס, אז במידה והוא מת, הנגר יהיה חייב גלות. ומקשה על כך הגמרא, ומי חייב גלות במקרה כזה? והתניא, והרי שנינו בברייתא, הנכנס לחנותו של נפח, ונדזה ניצוצות ותפחה לו על פניו ומת, הדין שהנפח פטור מגלות, ואפילו כאשר אותו אדם נכנס ברשות. ואם כך קשה, על הגרסה שהעביר רב פאפה משמד הרבה. מתרצת הגמרא, הכה במאי עסקינן, כאן במשנה בחנותו של הנפח, באיזה מציאות מדובר? בשוליה דנפחי, שאותו אדם שנהרג הוא שוליית הנפח, שעושה סטאז' במסגריה. מקשה על כך הגמרא, וכי שוליה דנפחי למיקטל הקאי? האם בגלל שמדובר על תלמידו של הנפח, אז הוא עומד למיטה? מדוע שהנפח לא יהיה חייב גלות אם הוא הרג אותו בשוגג? עונה הגמרא שמדובר כשרבו מסרהב בו לצאת, דהיינו מפציר בו לצאת מהחנות, ואינו יוצא. ממשיכה הגמרא ושואלת, אז מה? ומשום דרבו מסרב בו לצאת והוא לא יוצא? למי כתליקאי? אז הוא עומד למיטה? מדוע שרבו לא יתחייב אם הוא הרג אותו בשוגג? נה הגמרא שכסבור הנפח שהתלמיד יצא מהחנות. מקשה הגמרא, אי אחי, אם כך הוא ציור המציאות, אחר נמי. אז גם אדם אחר שאינו תלמיד הנפח. אם הנפח אמר לו לצאת והוא חושב שהוא יצא, הדין יהיה שאם הוא הרג אותו בשוגג הוא יהיה פטור מגלות. ולמה אמר הברייתא שמדובר דווקא בשוליה דנפחי? הפכנו דף, עונה הגמרא שההבדל הוא כזה, אדם אחר לית לימטה דרבי, אין עליו את אימת הנפח, ולכן היה הנפח צריך להעלות על דעתו, שמה למרות שהוא הפציר באותו אדם לצאת מהחנות, אולי הוא עדיין לא יצא. מה שאין כן היי, זה שהוא שוליית הנפח, אית לימטה דרבי, יש עליו את אימת רבו שזה הנפח, ולכן היה ברור לנפח שהוא כבר יצא מהחנות. ולכן הנפח לא העלה על דעתו שהוא צריך להיזהר כשהוא ממשיך לעבוד במסגריה שלו. במקרה כזה, אם אכן נהרג שוליית הנפח, אז הנפח פטור מגלות. ומביאה הגמרא העמדה שלישית על מה נאמרו דברי רבי יוסי בר חנינה. רב זביד משמד רבה מתנלה ושנה את הדברים על הברייתא הבאה, שנאמר בפסוק נקרא בפנים, ואשר יבוא את רעהו ויער לחטוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו ומת, הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי. ומזה שנקטה התורה את הלשון ומצא, לומד את הברייתא פרט לממציא את עצמו. זאת אומרת שרוצח בשגגה לא מתחייב גלות, אם ההרוג הכניס את עצמו למסלול החפץ שהרג אותו, לאחר שהחפץ כבר התחיל את התעופה שלו. מכאן אמר רבי אליעזר בן יעקב, מי שיצתה אבן מתחת ידו, ורק אחר כך והוציא הלה שנהרג את ראשו וקיבלה, ונהרג מהאבן, הדין שמשליך האבן יהיה פטור מגלות. ועל כך אמר רבי יוסי בר חנינה, שהוא אמנם פטור מגלות, אבל במידה והוא לא מת אלא נזק, וחייב משליך האבן בארבעה דברים. מסביר רש"י, מפני שמשליך האבן הוא פושע, שהרי הוא זרק את האבן למקום שבני אדם מצויים שם. ואומרת הגמרא את ההבחנה הבאה, מן דמתני לה רב זביד משמי דרבה, שגרס את דברי רבי אליעזר בן יעקב על הברייתא האחרונה, כל שכן שהוא סבור שהדין של רבי יוסי בר חנינא שייך גם הקמייתא. על הברייתא הראשונה לגבי אדם שנכנס לחנותו של נגר, וזה לא משנה אם הוא נכנס ברשות או לא ברשות, כיוון שהנגר ראה שהוא נכנס, היה לנגר להיזהר, וכיוון שהוא לא נזהר מספיק הוא פושע. ולכן במידה ואותו אדם לא נהרג אלא רק נזק, חייב הנגר בארבעה דברים. לעומת זאת, אומן דמתנה להקמייתא, שתי הגרסאות שראינו בעמוד הקודם, שנחלקו האם דברי רבי יוסי בר חנינא נאמרו על הרישא או על הסיפא של הברייתא הראשונה, רק שם חייב רבי יוסי בר חנינא את הנגר על תשלום של ארבעה דברים, כיוון שהוא ראה את אותו אדם נכנס. אבל ביחס לברייתא האחרונה, לא אמר רבי יוסי בר חנינא את דבריו, מפני שבמקרה הזה יהיה פטור לגמרי. כי בשעה שהאדם זרק את האבן, לא היה אדם במסלול הזריקה שהיה אמור להיפגע מהאבן, ולכן הוא אנוס ולא פושע. לסיכום, לפי הגרסה הראשונה, דברי רבי יוסי בר חנינא נאמרו על הסיפה של הברייתא, שהנכנס לחנותו של נגר, אם הוא נכנס ברשות, אז הנגר חייב בארבעה דברים, אבל הוא פטור מגלות. וכל שכן, שאם הוא נכנס שלא ברשות, שהנגר יהיה פטור מגלות. לפי הגרסה השנייה, שזה רב פאפה משמי דרבה, דברי רבי יוסי בר חנינא נאמרו על הרישא של הברייתא, שרק הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות, פטור הנגר מגלות, אבל אם הוא נכנס ברשות הנגר לחנות ונהרג, הנגר יהיה חייב גלות. ולפי שתי הגרסאות הללו, כאשר אדם השליך אבן ורק אז הוציא עלה את ראשו וקיבלה, ודאי שמשליך האבן יהיה פטור מגלות. שהרי בשונה מהברייתא הראשונה, בשעה שהוא זרק את האבן, אף אחד לא אמור היה למות ממנה. והגרסה השלישית, שזה רב זביד משמי דרבה, שנה את דברי רבי יוסי בר חנינא על הברייתא השנייה, שמשליך האבן פטור מגלות בגלל שהוא פושע, שהרי הוא השליך את האבן למקום שמצויים שם אנשים. אז כל שכן שהנפח בברייתא הראשונה חייב גלות, שהרי הוא פושע, כי הוא ראה שנכנס לו בן אדם לחנות, בין אם זה היה ברשות, בין אם הם לא ברשות, והוא לא נזהר והרג אותו. עד לכאן דף למד ב', למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא שרבי חנינא היה אומר, בואו ונצא לקראת קלה מלכתא או לקראת שבת קלה מלכתא, ורבי ינאי היה מתעטף ואומר, בואי קלה, בואי קלה. וזו כמובן ההשראה לפיוט לחד דודי, שהוא חלק מתפילות קבלת שבת הנאמרות בערב שבת לפני תפילת ערבית. הפיוט חובר על ידי הפייטן המקובל הרב שלמה הלוי אלקבץ, ונחשב לחלק החדש ביותר בסידור התפילה שמקובל על כל העדות. לפיוט חוברו לחנים רבים, לפיוט כולו או לבתים מסוימים ממנו. הנושאים בהם עוסק הפיוט הם קדושת השבת, בניין ירושלים וקבלת פני הכלה. הבית הראשון הוא הפזמון, הוא קורא לקבלת פני הכלה על ידי דודה. מוטיב הכלה והדוד מקורו בשיר השירים, והוא מתפרש בדרך כלל בספרות כיחס שבין עם ישראל ואלוהים. בפיוט זה רומז המוטיב גם לקבלת השבת היא הקלה על ידי עם ישראל, הוא הדוד. גם הביטוי לך דודי לקוח מפסוק בשיר השירים, לך דודי נצא השדה נלין לה בכפרים. הבתים השני והשלישי בפיוט עוסקים בקדושת השבת תוך התייחסות לבריאת העולם ולמעמד הר סיני. הבתים הבאים, מהרביעי ועד התשיעי, עוסקים בתקומתה של ירושלים תוך אזכורים מילוליים מנבואות הנחמה של ישעיה. במקצת מקהילות אשכנז נהוג לשנות את המנגינה ב"לא תבושי ולא תיקלמי" כדי להדגיש את המעבר מהקושי והכאב של הבתים הקודמים לו לאלו שממנו והלאה, המבטאים שמחה יתרה על בואה של השבת. קיימים מנהגים שונים בעניין העמידה בזמן אמירת הפיוט. הספרדים מקפידים לעמוד בעת האמירה, ואילו המרוקאים והאשכנזים מתיישבים לאחר אמירת מזמור לדוד, כאשר בנוסח אשכנז המערבי לא עומדים בכלל במזמור לדוד. עם זאת, בבית האחרון נעמדים גם המרוקאים והאשכנזים, כיוון שמתוך ההבנה שהקלה המדוברת היא השבת, ונהגו לקבל את פניה בעמידה כלפי צד מערב, מפני שכתוב בגמרא שהשכינה נמצאת במערב, וכן היה מנהג בכל קהילות ישראל. יש הנוהגים לקוד לימין ולשמאל באמירת המילים בואי קלה. מכיוון שבאירופה היו מתפללים לכיוון מזרח, ובאמירת בואי שלום היו מפנים את הגב למזרח ופונים לצד מערב, השתרבב בארץ מנהג לפנות לאחור בעת אמירת בואי בשלום, ללא קשר לצד מערב. ברבים מבתי הכנסת הספרדיים בירושלים, בייחוד הוותיקים שבהם, וכן המנהג אצל יהודי ארם צובה, נהגו לומר רק את הבתים שבאקרוסטיכון שלמה, שמור וזכור, לקראת שבת, מקדש מלך והתעוררי, ואת הבית האחרון, בואי בשלום. יתר הבתים אינם נאמרים. מקום קדום למנהג זה נמצא בעדות מכתב ידו של המעריץ צמח על רבי חיים ויטל שהיה שר בתים אלו. ונוסיף ונעיר הערה לשונית. בבית התנערי מאפר קומי לבשי בגדי תפרתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, כאן מגיע המשפט, קורבה אל נפשי גאלה. יש כאלה שקוראים את המילה אל עם הפסקה בין אל לנפשי. קורבה אל, נפשי גאלה. ואז יוצאת משמעות שגויה, כי המילה אל אין משמעותה אלוקים, אלא היא על בסיס הפסוק בתהילים, קורבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני. לכן צריך להסמיך את המילה אל למילה נפשי.